ואמרנו פרשת תזריע מצורע, זה דברים של רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן. ובפרשה יש עסקי טהרת מצורע. מי שמצורע, איך הוא יוצא מטהרתו? יש תהליכים של הזיהוי של צרעת על ידי הכהנים, והתהליכי הטהרה של הצרעת. וצרעת זה משהו שלפי מה שמקובל עלינו מחז"ל, אז אין אותו בצורה של אז היום, כי הוא שייך לנוכחות של בית מקדש. יש הרבה דברים בתורה שיש להם שני פנים, כמו ברגע שיש נוכחות של בית מקדש, יש בכלל מה לדבר על טומאה וטהרה. ברגע שאין בית מקדש, אז העסק הזה נופל.
כולנו
תמיד. אפשר להגיד, יש צד אחד כזה, שאין את זה בכלל, אין את העסק הזה. זאת אומרת, זה מימד של המציאות שהולך, ואז גם אין לך את הצדדים ההפוכים שלו. אז וצרעת זה עדות לאיזשהו מום רוחני שמביע את עצמו על האור שלך, או בכל מיני, יש צרעת הזקן, צרעת השיער, יש כל מיני, ויש צרעת הבגדים, או סליחה, יש נגעי הבגדים, נגעי בגדים, נגעי קירות, אני לא זוכר אם בקירות זה נקרא צרעת. סקאביה זה גרסה מאוד מפותחת של צבא הגנה לישראל, זה ממש פיתוח ייחודי. ובאמת זה מעניין שזה הכהן. זאת אומרת, זה פונקציה רוחנית שבאה גם לזהות את זה וגם לתאר את זה. ואם אדם, גם כתוב בחז"ל שהסימנים מתחילים לבוא אליך מבחוץ פנימה. בהתחלה בבית, אחר כך בבגדים, אחר כך באור וכולי, ואתה כל פעם צריך להתעורר לפני שזה מתקרב, זה הרמזים באים קודם ברחוק. והנקודה להיכנס פנימה ולתאר את מה שצריך לתאר, ודאי שיש תהליך גם הלכתי, זה עם ציפורים ועניינים וטבילה גם, תכף נדבר, אבל כמו תמיד בהלכות, אז העיקר זה, זאת אומרת, זה לא העיקר, צריך להיות מלווה בתהליך פנימי. אז כאן מה שרבי נתן מדבר איתנו זה על הנקודה של הרחיצה במים והטבילה במים בכלל, שזה כן נשאר לנו היום, קודם כל לנשים, ודאי, וגם גברים נוהגים לטבול בכל מיני הקשרים. אחת הטבילות המשמעותיות מצפה לנו בשבועות, בעלות השחר או בנץ, אני חושב בעלות השחר. תראו זרמים של, אם תקומו בשעה הנכונה, תראו זרמים של אנשים הולכים למקווה בליל שבועות, לקראת קבלת התורה. ובכלל, חסידים היו נוהגים לטבול, נוהגים לטבול בטח ערבי שבתות, ויש אנשים נוהגים כל יום לטבול. מועיל לכל דבר, ללימוד, לנקות את המערכת, לכל מיני. אז הוא מדבר על הנקודה הזאת של טבילה על ידי מים. יש גם טבילת כלים כמובן. טוב. כל הטמאים אינם עולים מטומאתן כי אם על ידי מים. וכן אי אפשר לכנוס לשום קדושה כי אם על ידי מים, כגון הכהנים ועבודתם. וכן בבוקר בקומו, וכן קודם תפילה ותורה, צריכים לטבול או ליטול ידיו במים. אז כן, אנחנו רואים עוד משהו שנשאר לנו, זה הנקודה של נטילת ידיים בבוקר, שהיא לפחות טהרת הידיים, שזה המקום שהוא הכי נאחזות בו, נאחזים בו הקליפות, בגלל שהוא הכי נכנס לתוך עולם המעשה. כן, הידיים הם בכל מקום, אז גם אליהם נתפסים יותר דברים. אז הטהרה היא בידיים, מה שנשאר וזה. וגם לפני תפילה, נטילת ידיים. וכל זה מחמת שהמים קדמו לכל הבריאה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. גם בתורה, כן? בפסוקי התורה גם. נמצא שעיקר חידוש העולם התחיל מן המים, ועל כן שם עיקר שורש הדעת של אמונת חידוש העולם, שעל ידי זה עיקר הטהרה. ורק על ידי זה נכנסים בעבודת השם, כי זה עיקר יסוד האמונה הקדושה. בחינת בראשית ברא אלוקים, שהוא התחלת התורה, וזה עיקר הקדושה והטהרה. ולהפך, כל הטומאות נמשכים מזוהמת הנחש, שהוא בחינת כפירה בחידוש העולם חס ושלום. ועל ידי טהרה במים, על ידי טבילה או נטילה כפי הדין, זוכים להמשיך על עצמו הערת מימי הדעת שיתגלה לעתיד, בחינת כי תמלא הארץ דעה כמים לים מכסים. שעל ידי זה זוכים לאמונת חידוש העולם, שכל הקדושות וכל עבודת השם תלויים באמונה זו, כי זה יסוד התורה והעבודה. לדע ולהאמין שהוא יתברך יחיד וקדמון וברא את העולם יש מעין המוחלט. עכשיו נפרק את זה קצת. אבל בגדול הבנו.
קדמון?
הוא קדמון. קדמון זאת אומרת קדום לבריאה, והוא ברא את העולם יש מעין המוחלט. וזה נוגע לאיזה מחלוקת בין הפילוסופים ובין היתר בין התורה לבין מערכות רוחניות אחרות, אבל האם העולם נברא או קדמון? קדמון פה זה הפוך ממה שזה. האם העולם נברא או שהוא תמיד היה, ואנחנו חווים של תהליך, אבל שהעולם תמיד היה. ופה הנקודה שהבורא הוא קדמון לבריאה, אבל הוא ברא את העולם יש מעין המוחלט. שהעולם הוא נברא. אז מה שהוא הולך לחבר לנו את זה, זה את הדעת הרוחנית שקשורה לעניין התבילה. תבילה יש לה את המעשה הפיזי, ויש לה את הכוונה הפנימית. והוא מבאר לנו את הכוונה הפנימית. שאם אתם תופסים פה, זה הכוונה פנימית שכל התנועה הרוחנית שלנו, והיכולת שלנו להתקדם מבחינה רוחנית, תלויה בדעת הזאת. והדעת הזאת זה חידוש העולם. חידוש העולם, דהיינו שהעולם הוא נברא. עכשיו, לכאורה, מה אכפת לי? בסדר, מה זה משנה לי בחיים אם העולם נברא או לא נברא? כאילו זה משנה לי את התנועה הרוחנית שלי?
אתה מדבר על חידוש העולם בכל רגע ו...
זה גם, זה גם, אתה צודק. קודם כל הוא מדבר על הנקודה של בראשית ברא אלוקים, שההתחלה של התורה, מה היא מספרת לנו? שהעולם נברא. זה הדבר הראשון שיש לתורה לספר לנו. והוא מנסה כן, אז קודם כל זה. חוץ מזה, עוד סעיף של האמונה הזאת, שזה לא קרה פעם אחת, אלא זה שוב ושוב.
אני חושבת שזה מפה אכפת לנו אם זה קדמון או נברא, כי כתוב נברא, לכן אכפת לנו. כי אם הוא קדמון, אז הוא לא נברא.
את אומרת שזה סתירה מול הפסוקים.
כן.
זה נכון, אבל, אז קודם כל ודאי זה נכון. רגע, מה אני עושה עם הפסוקים? אבל, בדרך כלל, רבי נחמן מנסה להסביר מה זה משנה לנו מבחינתנו, שהוא אומר, כל הקדושות וכל עבודת השם תלויים באמונה זו. לא שתלוי בזה שאני אסתדר עם הפסוקים של התורה, אלא תלוי בזה שאני אהיה מסוגל לחיות חיים של קדושה, ושאני אהיה מסוגל לעשות עבודת השם. אז זה תלוי באמונת חידוש העולם. וזה לכאורה לא מובן מאליו, למה זה כל כך משמעותי. נברא, לא נברא, מה זה, אני עכשיו, הוא מדבר על עכשיו, כן? עכשיו אני יכול להתקרב יותר לקדושה אם אני מאמין שהעולם נברא. אותי יפה, זה שנים לא הבנתי מה ביג דיל של המחלוקת הזאת בכלל. בסדר, מה, כאילו, אי שם.
אם אומרים שהעולם נברא בכל יום ויום,
אפילו.
רגע ו...
כן.
רגע, אוקיי? כי יש פה איזשהו כוח מסוים ש...
כן.
גורם לכל מה שיש פה, לכל חיים, אז איך הוא קדמון? כי אם הוא קדמון, אז
לא... לא העולם קדמון.
שאין בריאה, שאין בורא, שאין...
זה המחלוקת. לא, המילה קדמון פה היא מבלבלת. המילה קדמון פה היא מבלבלת. תשים אותה רגע בצד, אתה צודק לגמרי, זה הנקודה. שקדמון בדרך כלל במשמעות הרגילה של הוויכוח הזה, קדמון פירושו שבאמת העולם לא נברא. אלא היה, לא יודע מה, היה איזה אנרגיה, ואז הצטמצמה, ואז פה ושם, או שהיא תמיד הייתה ככה, לא משנה.
גם כרגע, אבל גם כרגע. כי אז זה אומר שיש משהו שכאילו... אז גם עכשיו, זה אומר שכל מה שקורה עכשיו גם, אני לא יודע ש...
נכון.
שיש בוקר והשמש זורחת.
אז בוא נלך עוד צעד, אתה רוצה לקחת אותנו
ושלכל החיות יש אוכל כל יום, ולנו יש אוכל כל יום, ואנחנו מתעוררים. אז כל הדברים האלה הם בבחינת משהו שהוא לא קשור לאיזשהו כוח עליון. זה קשור למשהו קדמון שאף אחד לא מבין אותו אפילו.
ואז מה? מה זה משנה מבחינת עבודת השם שלי? איך זה משנה אותי? זה מה שהוא רוצה לדון.
זה פשוט מבלבל וגורם איזושהי סתירה.
זה גם מוזר שהוא לא מדבר בריאת העולם אלא חידוש העולם.
נכון.
זה גם מוזר.
נכון. עיקר חידוש העולם, כן. כי זה יפה, אני חושב שזה קשור באמת שהמושג חידוש הוא די מקביל לנושא של בריאה, אבל הוא יותר מובן לנו. מה זה רלוונטי אלינו? שהעולם הוא חדש. שלפני זה לא היה, ואז יש. אז הוא חדש.
חידוש זה לעשות שיפוץ.
זהו, לא. במובן שלו פה, חידוש זה משהו חדש שלא היה. זה המשמעות כאן של חידוש. לא מין רמונט. אה?
לראות את זה
כבריאה.
כן.
אז זה הסמנטיקה של העניין, אבל משהו עוד פעם נקרא. אי אפשר להיכנס לשום קדושה, כי אם על ידי מים כגון הכהנים בעבודתם, וכן בבוקר בקומו. אז זאת אומרת, עכשיו נניח הכהן רוצה לעבוד, הוא צריך לטבול במים קודם. ובן אדם קם בבוקר, הוא צריך ליטול ידיים במים. והוא הולך להתפלל, הוא צריך ליטול ידיים במים. למה? מחמת שהמים קדמו לכל הבריאה. נמצא שעיקר חידוש העולם התחיל מן המים. זאת אומרת, המים זה הדבר הראשון שהתחדש בעולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה טוב ועבור וחושב וטוב, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. בסדר? ואפשר אז, ועל כן, עיקר שורש הדעת של אמונת חידוש העולם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נכנסים פה להדעת של אמונת חידוש העולם. שעל ידי זה עיקר הטהרה. בסדר? כביכול אתה מדמה שבמים האלה יש שם איזה דעת, שכשאתה שופך אותם על הידיים אתה נכנס לדעת הזאת, להאמין שיש, שהעולם הוא חדש.
כאילו זה כמו
איך אתה מגדיר דעת?
זהו, זה באמת שאלה. כי הרבה פעמים אנחנו שומעים דעת, זה כאילו איזה שכל. אבל דעת פה זה חיבור של מוח ולב, זאת אומרת, זה איזושהי הבנה ותפיסה פנימית של המציאות, שבה זה גורם לי לפעולות. כל עוד יש לי הבנה שכלית, זה לא מזיז אותי. כשיש לי דעת, זה מזיז אותי. למשל, הרב בזנסון דיבר על זה, בן אדם יודע ברמה התיאורטית שהוא לא יחיה לנצח. אבל רוב החיים הוא מתנהל כאילו הוא יחיה לנצח. זאת אומרת, זה מרחף אצלו אי שם באיזו הבנה תיאורטית. אבל אם זה יורד לו לדעת, אז זה משנה לו את החיים. אז זה דעת. זה הבנה ואמונה שהיא משמעותית עד כדי כך, שהיא מכריעה לי בחיים. שעל ידי זה עיקר הטהרה. אז נטהרים על ידי אמונת חידוש העולם. ורק על ידי זה נכנסים בעבודת השם. אתה לא יכול להיכנס אם אין לך את הדעת הזאת. כי זה עיקר יסוד האמונה הקדושה. אז כשאנחנו מדברים על האמונה הקדושה של עם ישראל, זה עיקר העניין, לדעת שהעולם הוא חדש. וכבר אתה צודק בהחלט שצריך להוסיף, הוא מתחדש. לא רק פעם אחת, אלא כל הזמן הוא מתחדש. מבחינת בראשית ברא אלוקים שהוא התחלת התורה, וזה עיקר הקדושה והטהרה. ולהפך, כל הטומאה, אז זה גם כן נקודה. מאיפה בא כל הטעויות שלי? מכפירה בחידוש העולם. וכל הנפילות שלי, השורש שלהם, הוא אומר, זה בא מהכפירה בחידוש העולם. ועל ידי טהרה במים, או על ידי טבילה או נטילה כפי הדין, זוכים להמשיך על עצמו הערת מימי הדעת שיתגלה לעתיד. לעתיד לבוא, הדעת הזאת תהיה גלויה לכולם, ואז באמת אנחנו נצא מכל הבלבולים. ואני ממשיך על עצמי את הדעת הזאת על ידי מים. מעיין הכי טוב. שעל ידי זה זוכים לאמונת חידוש העולם, שכל הקדושות וכל עבודת השם תלויים באמונה זו. כי זה יסוד התורה והעבודה, לדע ולהאמין שהוא יתברך יחיד וקדמות וברא את העולם יש מעין המוחלט. אז
נחזור לשאלה המקורית שלך.
נכון. מה זה כל כך חשוב? ולמה זה פותח לי את כל הפתחים, ולמה כל הדברים הטובים נמשכים משם, ולמה כל הדברים הלא טובים נמשכים משם. אז מה שפתח לי את זה, זה שיעור אחד ששמעתי מהרב בזנסון באומן, זה הנושא שאמונת חידוש העולם שווה אמונת חידוש האדם. זה העיקר. נגיד את זה ככה. הקדוש ברוך הוא בחר לחדש משהו בעולם, אז כל העולם שורשו בתנועה של התחדשות. לא בתנועה של מוכרחות והמשכיות, כאילו יש איזה רצף של התרחשויות וכוחות שמניעים אחד את השני, כן? שזה דווקא השורש של חוכמת הטבע. השורש של חוכמת הטבע זה פעולה, תוצאה, פעולה, תוצאה, פעולה, תוצאה, הכרחיים. עכשיו, האמונה בחידוש העולם אומרת שההתחלה של העולם היא כאילו עצירה של הפעולה והתוצאה שהיו קודם הבריאה, שלא היה צריך את העסק של הבריאה, והקדוש ברוך הוא מחליט לעצור את הרצף פעולה ותוצאה הטבעיים ולברוא את העולם. ובעצם כל התנועה של העולם תחילתו היא בהתגברות על הסיבה והתוצאה הטבעיים. התגברות על הקרמה, אם את רוצה. בסדר? עכשיו, לא מובן? מה לא מובן?
אז זה לא יש מאין מוחלט.
לא, אני אמרתי כאילו שיש לפני זה סיבה ותוצאה. בוא נגיד, באמת זה היה לא לגמרי מדויק להגיד את זה, קצת גס, אבל בשביל שנתפוס. כביכול, הקדוש ברוך הוא הסתדר טוב מאוד לפני שהיה עולם. והיה אור אין סוף, והכל טוב. ויש תנועה של התחדשות. לא סיבה ותוצאה במובן הגס, אבל יש תנועה של התחדשות, שאחרי זה, בהשתלשלות יותר נמוכה בעולם, איך היא תתגלה? בהתחדשויות שהם יש מיש. זאת אומרת, שהתנועה הכי ראשונית זה עצם בריאת העולם. אבל אנחנו לא כל כך מכירים מה זה יש מעין המוחלט, אבל אנחנו מכירים את הדבר הדומה להתחדשות העולם, שזה התחדשויות בתוך הרצף ההתרחשויות שלנו.
מה
ההשפעה
שלנו על המציאות?
אז קודם כל הוא, בוא נבין קודם הוא, שלמשל קריאת ים סוף, יש לנו ים סוף, ופתאום יש ים קרוע. מה זה? מאיפה זה בא? זה בא מחידוש העולם. כי אם אין אמונה בחידוש העולם, אז גם לא יכול להשתנות פה דברים שיש להם טבע הזה. זה בעצם זה אותו עניין. לא יכול להיקרה שום דבר שצריך להיקרה. עכשיו, אותו דבר זה לגבינו. בעצם כל תנועה של התחדשות לתוך קדושה וטהרה זה בחינת בריאה חדשה, זה בחינה של התחדשות. עכשיו, אם אני, אין לי את הדעת הזאת שאפשר להתחדש, ואני מסתכל על העולם שמסביבי ואני מסתכל על עצמי, אז אני לא מתחדש. כי זה ברור לי שאי אפשר להתחדש, בגלל שאין חידוש העולם. יש קדמוניות העולם, ויש קדמוניות אני, ואני הייתי ככה, ואני אהיה ככה. זה בעצם יונק מאותו עניין. כשאני מתחבר לתנועה של התחדשות בתוך עצמי, אני מתחבר לתנועה של ההתחדשות של הבריאה. זה דבר אחד. דבר שני, כמו שרני אמר, וזה נפל לי רק לאחרונה, הסימון הזה, שהנקודה שזה מתחדש בכל רגע, ובחסידות הדגישו את זה מאוד, שהקדוש ברוך הוא לא ברא פעם אחת את העולם, ואז זה זורם כזה, אלא שכל רגע ורגע הוא מחזיק את העולם בהחלטה. אז הנקודה של זה היא, שהוא בכל רגע בוחר בנו מחדש. זה חזק. זה לא ש... הוא בחר בי לפני איזה 200 אלף שנה, וכל אחד לפי המניין שלו, ואז הוא רץ, ולמרות ש... בוא נגיד, כאילו, אם הוא היה מסתכל על המצב היום, אז הוא היה אומר, טוב, אולי אני מתחרט, אבל מה לעשות, כבר בחרתי לפני 200 אלף שנה. לא, הוא בוחר בך עכשיו, כל רגע מחדש, הוא בוחר לקיים אותך כמו שאתה. הוא מפעיל את השיבר בכל שנייה. אז זה נותן חוויה, אז כנראה שיש משהו טוב. כן? זה, וואו, יש משהו טוב אצלנו, אם הוא בוחר בי עכשיו. הוא לא בחר בי אתמול, אבל אם, כן? וחוץ מזה, בכל רגע של בחירה כזאת מחדש, יש קטים, יש פתחים. אם זה פעם אחת בחירה, אין פתחים. כל פעם שיש בחירה מחדש, יש פתח לתנועה. זה נרמז בתורה, במילה ועתה. הרבה פעמים היא מופיעה ברגע שמזמינים אותך לתשובה. ואתה, ת-ת-ת-ת-ת-ת. ואתה, מה שם לוקח שואל מימך. ואתה, פן יוכל מעץ החיים וכו'.
אתה מעין או
ימלא? בעין. ועכשיו. 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 אז זה רומז בדיוק לעניין הזה. שכל פעם שהזמן מתחדש ונברא מחדש, יש הזדמנות והזמנה לעשות החלטה מחודשת שלנו. עכשיו, עוד סיבה למה התומעות והבלבולים והקלקולים נובעים מחוסר אמונה בחידוש העולם, שנניח אתה מפשל פעם אחת. עכשיו, התהליך המנטלי הוא תהליך של יאוש. אם עשיתי ככה אתמול, אז היום... נכון? שזה אמונת הטבע שמסתננת לנו למחשבות. אמונת הטבע שמסתננת לנו למחשבות, ואיך הוא קרא לזה? זוהמת הנחש שהוא בחינת כפירה בחידוש העולם, זה שישר מתחיל חלק בתוכי להגיד לי, טוב, אם היה גרה אתמול, אז... והוא כבר רואה את כל הסרט רץ. ואת הדבר הזה אתה עוצר על ידי אמונה בחידוש העולם. אתה בלעב, רגע, היה ככה אתמול, זה יופי. ועכשיו אנחנו בורים מחדש. וזה אתה יכול לעשות עם הדעת של אמונה בחידוש העולם, היא תבועה בך. ואז אתה יכול בכל שנייה ביום לעשות עוד פעם ריסטארט. אז האמונה בחידוש העולם זה נותן את הכוח לכפתור הריסטארט. זה החשמל של הכפתור. יש כפתור, אבל החשמל שהולך אליו זה אמונה בחידוש העולם.
זה...
ריבוט.
נגד הטבע שלנו, האמונה הזאת, הרבה פעמים. כי הטבע זה להחזיק בקיים ו...
אז
דווקא לא להשתנות ולהישאר אותו דבר ולהאמין בזה שגם אין משהו אחר.
נכון. ולכן הוא אומר לך, כדאי לך ליטול ידיים כל יום. ואם עדיף לטבול. למה? כי זה באמת, יש הטבע של העולם, הוא מטביע אותך בכפירה בחידוש העולם. יש כוח כל הזמן, מבפנים ומבחוץ, כל הזמן גורם לך, לא, לא, מה פתאום, זה, זה, זה. ואם אתה לא עושה איזשהו משהו אקטיבי נגד זה, אז זה מתלבש עליך. אבל אני חושב שבחסידות היו נוטים לומר אחרת. זה לא שזה נגד הטבע שלנו. הטבע הפנימי שלנו הוא אמונה בחידוש העולם, ובחיצוניות שלנו יש גוש של קליפה שאותם את הקשר שלנו לזה. שבאמת, אם אתה מסתכל על זה, אני חושב, אפשר לסמן, יהודים שותפים במהפכות, כל המהפכות הגדולות של ההיסטוריה, היהודים ישר קפצו. כי איכשהו זה מאוד טבעי להם האמונה במהפכה. שזה אותו דבר. כאילו אני ואתה נשנה את העולם. נדלקים. Okay? זה כי רק צריך לזרוק את הגפרור ומתעורר את האמונה בחידוש העולם. אבל ודאי שכל אחד צריך לעשות עבודה, באמת להיות מחובר לזה באופן חי ותוסס.
זה גם הכוח של בעלי תשובה, נכון? באיזשהו מקום.
שמה?
אם אתה נולדת לתוך הדת וכל הזמן אתה דאגת לשמור על עצמך, לעומת זה שהיית במקומות שאם אתה לא בתוך הדת אתה היית בהם, וכאילו יש...
יש לך חוויה מאוד חזקה של התחדשות.
כאילו מבחינה רוחנית מחלו להם על... כל מיני דברים שהם עשו, שלפי התורה הם אסורים.
אז אני...
לפי, לא רק התורה, לפי...
כן. אני מסכים איתך, אבל בשני דברים... שני דברים הייתי אומר שהם, אני שם על זה סייג. אחד, מהניסיון הפרטי שלי, יש איזה וואו כזה של חוויית ההתחדשות ובחרתי ושיניתי, ואחרי זמן, אם אין כלים לחיות את האמונה הזאת, אז זה נגמר, כמו כל דבר. אז אחרי עשה את הבום של הזה. וחוץ מזה, גם אדם שנולד לתוך איזה מציאות, הוא יכול להיות בעל תשובה. זאת אומרת, בעל תשובה זה לא רק... זה לא יהיה אפשר, חייב. מי שלא עושה תנועה של התחדשות מתמדת, הוא נהיה בטטה. אין איזה, אם מים לא זורמים, אז יש עובש. זה לא עובש, יש... סחלה, אני יודע, יש איפוש. כן, זה... יש איזה... אין חוכמות. ולכן... כן. אז כל הזמן אדם צריך לשפוך על עצמו מים. כל הזמן. לשפוך על עצמו את הדעת של האמונה בחידוש העולם. זה חדש, זה חדש, זה חדש, זה חדש, זה חדש, זה חדש. אפשר להתחדש, אפשר לזוז. עכשיו, מה שהוא אומר לנו זה שה...
רק עוד שאלה לגבי חידוש, אבל היו מים לפני כן. זה פשוט מחזיר אותך לחוויית... לחוויה
עוברית. איפה היו מים?
בעולם, נכון?
כן.
לפני שהוא ברא את העולם.
לא. לפני היה אור אין סוף וכו'. אבל כן, יש מצב קודם כל של מים, ואחר כך מזה יוצאים כל מיני דברים. אז אתה צודק, זה בהחלט, גם בקבלה יש את הדימוי הזה, שכשאתה טובל במקווה, אתה מדמה את עצמך, שאתה חוזר עובר במאימו. ושם היה רואה מסוף העולם ועד סופו, לפני שבלבלו לו את המוח. אז זה ממש הדמיה כזאת. כן.
אבל אני שואל מכיוון אחר. איפה חידוש העולם? במים, כי הרי המים...
גם המים נבראים. לא, גם המים נבראים.
לא שופך עפר על ה...
לא, לא, זהו, זה כאילו נשמע ככה, אבל לא. גם המים ודאי נבראים, אבל הם ה... אני יודע מה...
הם נבראו לפני העולם.
כן, לפני הופעת שמיים וארץ. כן, אני לא לגמרי בקיא בניואנסים של מה היה לפני מה שם, כי הוא אומר פה שמובא ברבותינו, אני לא יודע, אבל אני חושב, אם אני זוכר בארי הקדוש, שיש ביטוי שההתגשמות של האור זה מים. בהתחלה יש אור, וכשהוא הולך ומתגשם, אז הוא מים. אז אני לא יודע, לא יודע בניואנס, אבל מה שבטוח לי בטוח, זה שוודאי גם המים נבראים, אבל אולי זה המציאות הכי ראשונית שאליה אנחנו יכולים לחזור. זה מציאות של התחדשות.
זה... המציאות הגשמית הכי ראשונית שאליה אנחנו יכולים...
וגם הרוחנית, וגם הרוחנית. כי התנועה הכי ראשונה של הבריאה זה רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנבראיו ולברוא את העולמות. זה התנועה הכי ראשונית שאנחנו יכולים להתחבר אליה, זה שהוא רצה, וופה, לחדש משהו. גם ברוחניות. אז בוא נראה את הפסקה השנייה. שבעת ימים לטהרתו וכולי ורחץ בשרו במים וטהר. והעיקר שצריך להאמין שבכל יום ויום נעשים חדשות לגמרי. על כן צריכים להמתין ולהמתין עד יגיע יום ישועתו. כי השם יתברך מצמיח ישועות בכל יום. כמו שאומרים בברכת קריאת שמע בכל יום, עושה חדשות מצמיח ישועות. רק אף על פי כן צריכים להמתין הרבה עד שתצמח ותתגלה ישועתו בשלמות. שבן אדם מנסה לעשות איזושהי התחדשות. לא הלך לו היום. מנסה עוד פעם, לא הלך לו היום. הוא אומר, עכשיו מה הוא חושב לעצמו? אני ניסיתי כל מה שאני מכיר ויודע. אז הוא אומר, אתה צריך להאמין שיש ישועות שלא נבראו אתמול. היום הוא פתח לך פתחים חדשים שלא היו קיימים. אז זה מה שמחזק אותך. מילא אתמול ניסיתי הכל, אבל היום הוא ברא משהו חדש. ולכן אתה צריך הרבה מאוד סבלנות ומתינות, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ולדעת שאם לא הלך אתמול, הוא מצמיח לך ישועות חדשות. בנפש שלנו זה טריקים חדשים להתחדש. יש... ולכן צריך המון סבלנות, וזה מחזק אותך שאתה יודע שהוא כל יום בורא ומצמיח ישועות חדשות. וכל זה רמזה לנו התורה הקדושה בעניין טהרת הטמאים, שרוב טהרתן תלוי בימים ובזמן כפי ערך טומאתן. כי בסדר, אתה רוצה שאני אתאר, תגיד לי מה לעשות, תגיד לי לטבול במים וזהו, אתה טהור? לא, חכה שבעה ימים. יש בהרבה מהדינים, אחד צריך לחכות עד הערב, אחד צריך לחכות שבוע, אחד צריך חודש, זה, ואצלנו מיציאת מצרים עד מתן תורה 50 יום. אז הוא שואל, מה הקטע של הימים? מה זה, מה עוזר לי עוד יום? מה זה משנה? מה שעשיתי אני צריך לעשות? אתה אומר לי, לך לישון? כן. כי בתוך הזמן יש התחדשות. אז זה שהשמש הלכה לישון וקמה למחרת, יש עכשיו משהו חדש בעולם שאיתו אתה נתהר גם. בנוסף למעשים של המים וכו'. כגון הטמאים ביותר כמו טמא מת וזב ומצורה צריכים להמתין שבעה ימים, ובעל קרי צריכים להמתין יום אחד, עד שיריב שמשן ויתחיל יום שלאחריו, וכל זהו בחינת הנ"ל שבכל יום ויום נעשים חדשות לגמרי. ועל כן זה שנטמא ורוצה להיטהר צריך טבילה במקווה כדי להמשיך עליו קדושה וטהרה ממקווה העליונה שהוא המקווה של שבועות. טבילה במקווה ממשיך עליו ממקווה עליון. מקווה עליון זה מהות רוחנית, שהטבילה שלך במקווה היא ממשיכה לך הערה רוחנית מהמקווה העליון הזה, שהוא המקווה של שבועות. המקווה של שער החמישים, כמו שכתוב בכוונות האריזל, הוא מובא בתורה וביום בוקרים הסתרה, אין שער. אז בשבועות בפרט...
אתה יודע מה זה שער חמישים?
כן, יש 50 שערי בינה, ויש גם 50 שערי טומאה, ואז מובא שבמצרים... עם ישראל היו בממתת שערי טומאה, ב-49 שערי טומאה. כאילו נפלו לבלבולים הכי גדולים, והמקווה של שער החמישים זה גמר הטהרה העליונה, מהצד השני. כמו שכתוב בכוונות האריזה. כי משם נמשך הטהרה לכל הטובלים במקווה להיטהר מטומאתם. ואחר שהתחילו להיטהר על ידי המקווה הקדושה, עדיין לא נגמר טהרתן בשלמות וצריכים להמתין עד שיריב שמשן של זה היום ויתחיל יום שלאחריו, כמו שכתוב, הוא בא השמש וטהר ואחר יאכל מן הקודשים. להורות שהמשכת הטהרה והקדושה תלויה בימים. שכל מה שבא ונתחדש יום אחר, נתווסף ונתחדש קדושה יתרה מלמעלה. בסדר? אז זה ממש גם כן. שזה לא חוויה מיידית אצלנו אם אנחנו לא עושים איזושהי עבודה, כי העולם מתעתע בנו לראות כאילו אותו דבר כמו אתמול. אתה פוגש את האנשים שפגשת אתמול, זה לא החוויה המיידית שלך, הם חדשים. וגם אתה מסתכל על העולם, זה לא החוויה המיידית שלך, הוא חדש. אתה רואה את העץ, אתה אומר, טוב, הנה אותו עץ, בסדר, מקסימום איזה עלי. אז בשביל זה אנחנו, חלק מהלימוד תורה, זה לתת לנו דעת שהיא לא מיידית לנו, ולהביא את עצמנו להתחבר אליה. כי רק בשביל זה, השם יתברך מקיים עולמות מששת ימי בראשית עד הסוף, ובכל עת, בכל עת הוא בורא יום ולילה. כי כל יום ויום של כל ימי עולם הוא בריאה חדשה ממש, כי יום הזה עדיין לא היה מעולם. רק אם הייתי בבוקר קם, אומר לעצמי את המשפט הזה ומאמין לו, כבר זה היה חוסך לי כמה סלטות ביום. כי הוא אומר אפילו לא לצאת, קודם הדגשתי את זה שעשיתי טעות ועכשיו אני רוצה לצאת ממנה. אבל הוא אומר שגם מראש הטעות נגרמת על ידי הייאוש המקדים שלך. שאתה יודע שכשאתה מיואש מראש ואין לך חוויה שעומד להיות פה משהו חדש, אז אתה משחרר, נכון? מראש אתה הולך למקומות שלא היית רוצה ללכת אליהם. אז אם יש לך דעת קדושה, זה חוסך לך את הסלטה מראש. אז אם אתה מתחדש לפני היום שלך בכוח האמונה הזאת, אז כמה הסלטות לפחות ימנעו. אז והקולות ההפוכים אומרים לך, עזוב אותך בשביל מה, כמו שאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לבחורה? מה יעזור לי כל הסיפור הזה של הזה? הרי ממילא, אתה יודע, ככה. אז זה אומר לו מלפני, גם. כי יום הזה עדיין לא היה מעולם. וצריך כל אחד לשום לב לזה, ולהודות לשמו יתברך בכל לב על זה בכל יום ויום. זה צעד הבא, זה להודות. להודות על זה שהוא עשה את היום הזה עם כל החדש שבו, ושהוא בחר בי מחדש.
זה לא הצד הראשון לפני הטהרה? עוד היה זה בדרך כלל לפני טהרה, בבוקר. מודיע אני לפניך קודם, ואז לתדעת, לא?
הבנתי מה אתה אומר. לא יפה, לא חשבתי על הדיוק הזה.
מה הוא אמר?
שבבוקר יש לנו נטילת ידיים, אבל אנחנו, לפני שאנחנו נוטלים ידיים, אפילו אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. כאילו, הדבר הראשון שאתה קם בבוקר, תודה רבה שבחרת בי שוב. מה? ואז אתה נוטל. אז לא יודע, לא יודע. ולומר, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, בלב שלם בכל יום. ועיקר התחדשות בכל יום ויום הוא רק בשביל להמשיך ולהעיר מקדושתו העליונה עלינו מחדש. לעורר אותנו להתחדש בכל יום ויום ברצונות חדשים וחזקים להשם יתברך. עכשיו פה הוא מוסיף עוד ממד. אז בשביל מה אני מתחדש פה? בשביל לקבל דעת חדשה, להכיר אותו, להתקרב אליו. זה כל יום. ולעורר אותנו להתחדש בכל יום ברצונות חדשים וחזקים להשם יתברך. אז ההתחדשות הזאת היא גם התחדשות ברצון. אני רוצה משהו, מחר אני מתחדש ברצון חדש וחזק יותר. זה מה ש... לא, כאילו, טוב, רציתי משהו לפני שבוע, זהו. לא, רציתי משהו לפני שבוע, אין בעיה. יום למחרת התחזקתי ברצון חזק יותר וחדש יותר, יום למחרת אז אני חוזר עוד פעם לרצונות שלי, כל פעם מחדש. זה גם קשור לתפילה. בתפילה אנחנו פונים לעורר את הרצונות. אז... בקיצור, זה התמדה בהתחדשות. זה התמדה בהתחדשות. ומי שמתרגל לזה, אז זה נהיה יותר קל. כן? אחרי שזה... הבעיה, וכל הדברים האלה תמיד זה ככה, כשאתה צולל לתוך הישן, אז לאט לאט זה עוד ועוד ועוד קליפות, וקשה להתניע. זה כמו, לא יודע מה, התרחקת ממשהו שאתה אוהב, אז התאמנת בספורט, ועזבת את זה שנה, עכשיו לך תחזור. זה אותו דבר. מי שבאופן טבעי... שוטף את המערכת במים של הדעת האלה, אז למחרת זה יותר קל. ואם הוא צלל הרבה זמן לתוך החוסר דעת הזה, אז לך תתניע.
הקושי פה הוא כפול, כי זה גם להאמין שיש בורא, וגם להאמין שהוא מחדש בכל יום. כאילו,
פה... אז כמעט מה שרבי נחמן אומר, שהאמונה השנייה היא העיקרית. זה עיקר העניין. הראשונה, זה בסדר, רוב העולם יסכים איתך פחות או יותר על העסק הזה. יגיע, אמינו שיש כוח, one force, לא יודע מה, זה בגדול, זה זה. החידוש זה עיקר הסיפור, לכן הוא מדגיש שזה העיקר. הוא לא אומר, העיקר להאמין שיש בורא. העיקר להאמין בחידוש העולם. זה יותר המחלוקת מאשר יש או אין אלוהים. זה אם הוא מחדש. וזה גם יותר המשמעות הרלוונטית. זה שיש בורא שווה התחדשות. וזה הסיפור. הסיפור זה בדרך כלל במידות, זה הנקודה.
כי אז כבר יש לך גם את חוויית הבורא, לא רק את הידיעות.
בדיוק, התגלות הבורא אליי היא דרך ההתחדשות. וואן בורא, טוב, בסדר. כאילו זה...
פילוסופי.
כי כפי תאומתו אף על פי שהתחיל להתאר וטבל במקווה, אף על פי כן אינו יצא מידי תאומתו בשלמות, עד שימתין על התחלת היום שלאחריו, שיהיה נמשך יום חדש, קדושה חדשה, רצונות קדושים חדשים. ואז די כיתהר לאכול מן הקודשים. אז גם כשאני קם בבוקר ואני אומר לעצמי, טוב, נו, בשביל מה אני אתחיל שוב? מה חדש? אז האמונה הזאת נותנת לי תשובה. מה זאת אומרת, מה חדש? יש יום חדש, עולם חדש נברא, אתה לא שם לב. מה קורה, דובי? אז זה מימד אחד בדעת של המקווה. ולפי הזמן אני אמרתי לעצמי, אפשר לגנוב עוד קצת משהו. מה?
ספר נקרא, ליקוטי הלכות, נכון? של...
כן, שני הקטעים האלה זה ליקוטי הלכות, הראשון מהלכות נטילת ידיים ד' והשני מהלכות ברכת השחר ה'. אז גם אנחנו הולכים לקראת שבועות, בעצם שהנקודה של שבועות בכל שנה זה לבקש לעצמנו דעת חדשה. אז הסברנו קצת קודם מה זה דעת. אחד הממדים הקריטיים של הדעת זאת הדעת הזאת. והנקודה שאנחנו מתפללים ועובדים כדי לזכות לזה. אנחנו אומרים, זה לא בא לבד. אנחנו עובדים ועושים כל מיני עבודות רוחניות כדי לזכות לדעת הזאת, שהיא נותנת לי את המקום היציב בחיים. זה מה שאנחנו מחפשים ומבקשים לעצמנו. והרבה מאוד מהחגים ומהמצוות הם בשביל להביא אותנו למקום הזה. אז שבועות אנחנו מתפללים ומבקשים גילויים חדשים של דעת עבורנו, שזה נקרא גילוי תורה. תורה שווה הדעת הזאת להתחדש בדעת פנימי. אז פה יש הרבה ממדים של כשיש לך את הדעת הזאת מה קורה. ובתורה נ"ו בליקוטי מוהר"ן אז הוא מדבר על זה של לפי הגדלת הדעת כן יתרבה השלום. אז עוד פעם, דעת זה לא שיש לך יותר שכל, אלא הדעת מהסוג הזה ועוד כמה שאולי נדבר עליהם, אז יש שלום.
הדעת של ידיעת הבריאה.
של הנקודה הזאת של התחדשות הבריאה, ועוד דעת נוספת שהוא מדבר עליה בתורה הזאת. באופן כללי, הדעת, יש לה כל מיני ממדים, והדעת, לפי הגדלת הדעת, כן יתרבה שלום. כי מחלוקת וכעס ואכזריות הוא מחסרון דעת. לא שבן אדם לא אינטליגנט. זה לא דווקא עושה לו שלום. הדעת הספציפית שאנחנו מדברים עליה, היא נותנת לנו יותר שלום, ולא מחלוקת וכעס וחסריות. וכל מה שנתרבה הדעת, נתבטא לכעס ונתרבה הרחמנות והחסד והשלום. אז ככה יש לנו מדד לדעת, אם אני נהיה יותר רחמן ויותר בעל חסד ויותר איש של שלום, אז סימן שאני בכיוון הנכון שמתרבה אצלי הדעת.
בקיצור אני יותר אוהב אנשים שלא אני.
כן, נכון. זה בדיוק. רחמנות זה גם אהבה וזה גם אהבתם למרות פגמיהם, קבלה שלהם. על כן, על ידי עסק התורה, שעל ידי זה נמשך דעת, נתבטל כעס ונמשך רחמנות ושלום וזוכים לרפואה. וגם תבילת מקווה ממשכת דעת וחסד עליון מאוד, וזוכה גם לפרנסה בנקל, יש גם כסף בעניין. ולרפואה ולחיים ואריכות ימים. לא, האמת היא שפה העיקר זה פרנסה בנקל. כי מי שאין לו דעת, אז יש לו אולי פרנסה, אבל מלא עצבון ויסורים ודאגות. אז הוא אומר, פרנסה בנחת. לא יודע כמה תרוויח, אבל זה יהיה בנחת. אז זה...
יש זמנים כלשהם שבהם עדיף כאילו לטבול
במעיין
או חוץ מערב שבועות?
אז קודם כל יש לך, אמרנו זה הולך לפי דרגת הדלקה שלך. אז יש זמנים מאוד מיוחדים שכמעט כולם טובלים, גם אם לא נוהגים לטבול בכלל. אז בשבועות למשל, או בערב ראש השנה, או בזה, כן. לא, שבועות, המדובר הזה זה בתוך החג כבר. אחרי התיקון, עושים את התיקון, הולכים לטבול בזה. אבל, ויש ערב שבת נוהגים, ומי שממש רוצה, טוב ונחמד לעשות את זה כל יום. נקל אותה מערכת מהבלבולציות של השינה. בסדר, אז אני אומר, לא, זה לפי הזה. אבל לא משנה, כל פעם ש... בוא נגיד ככה, הנה, זה עוד טיפ נחמד.
ים זה גם מקווה?
כן. זה גם, זה אחלה מקווה. בטח.
אין לנביאה.
לא, ים זה ודאי גם מקווה. ים.
לא, אבל המקווה פה הוא ליד סניף
נהקים. כן. זה המקווה דברים. כן. אבל ים בטח. ויש כמה מעיינות נחמדים, אבל איזה. אבל בן אדם עבר בלבולים. אכל סרטים, רב עם כולם, וזה, לא יודע מאיפה להתחיל מחדש. בום, תכניס את עצמך למעיין. תעשה את העבודה הפנימית גם, שבענייני נכנס לתוך המעיין, אני חדש לגמרי, אני לא מה שהייתי לפני 10 דקות, זהו, בן אדם חדש, חזרתי למימי, וזה, ומי שמתמיד בזה, זה גם כן.
כל הגופי בפנים.
כן.
ממש לצלול.
כן, כן.
זה 10 פעמים, או שלא?
גם אחת זה טוב, יש בזה מיליון מנהגים, אחת זה העיקר.
אין גם איזה תפילה ש...
כל תפילה, למשל, אני הרי מתפלל, לזכות לאמונת חידוש העולם, לשכוח מכל הבלבולים וזה, תלך על חופשי. יש מיליון תפילות, אבל אני אומר, העיקר להתחיל לפתוח את הערוץ של התפילה הפשוטה. כן. אז הדעת הזאת, עכשיו, אני מוסיף לנו עוד מימד אחד בדעת, שהוא אומר לנו כאן, וזה קשור לעניין, זה ש... בכל מקום נמצא הקדוש ברוך הוא. זה דעת. עוד פעם, זה לא הבנה. אני יכול להגיד איזה שיעור. אבל אם זה דעת שיורדת לתוך הלב שלי, אז על ידי הדעת הזאת נעשה רחמנות ושלום. למה? כן. אבל אף על פי כן אין שום יאוש בעולם כלל. ואפילו מי שנופל לבחינת הסתרה שבתוך הסתרה, אף על פי כן גם שם מלובש חיותו יתברך. כי בלא חיותו אין שום קיום לשום דבר בעולם. זאת אומרת, שבכל מקום יש חיות שמגיעה ישר ממנו. גם במקומות הכי גרועים. שלי, של אחרים, של זה. עכשיו, מאיפה בא הייאוש? הייאוש בא מהחוויה שפה אין. אז זה בעצם החוויה שאין פה הקדוש ברוך הוא. יאוש שווה חוויה שאין פה הקדוש ברוך הוא. אז אין יאוש בעולם כלל. אני מקבל את חוסר היאוש הזה, את ה... מזה, מהדעת שיש לי, שהוא פה. הוא בכל זאת פה. מסתתר, אבל הוא פה. ואפילו הדברים הכי גרועים שלי, מקבלים חיות ממנו. זאת אומרת שהוא מסתתר שם איכשהו. אז אפשר למצוא. גם בתוך השטויות הכי גדולות. ואפילו תוקף הקליפות והעבירות, ואפילו ההסתרות שבתוך הסתרות, גם כן מקבלים חיות ממנו התברך. אז איך אני יוצא מההסתרות? זה הפוך על הפוך. איך אני יוצא מאיזה הסתרה? נכנסתי למצב שכל ה... בסדר? איך אני יוצא משם? מי שזוכה לדעת זאת, נתבטלים אצלו כל ההסתרות, וזוכה לשמוע כל הכרוז הגדול של התורה, שמחרז את תמיד בקול גדול. זאת אומרת, אם אני באמת מתחזק באותו רגע בדעת שהוא פה, אז בום, ייפתח ההסתרה. ואז אתה זוכה לשמוע את כל הכרוז הגדול, זאת אומרת, את המסר התמידי שהקדוש ברוך הוא שולח לך כל הזמן, מה פשר המצב ואיך יוצאים מפה. אולי לפני זה, קודם כל, שהוא אוהב אותך, ומה פשר המצב ואיך יוצאים מפה. זה קודם כל. כי המצב הגרוע שם זה לא, מי אני איזה, בוא, בוא, בוא. אז קודם כל...
מה פשר המצב, שוב?
מה פשר המצב? כי חלק גדול מהסבל שלנו בא מזה שאנחנו לא מבינים בשביל מה אנחנו אוכלים את הסרט הזה. כן? זה שפה גסה.
מה פשר המצב?
מה פשר העניין? מה העניינים פה? מה קורה? למה... למה זה אנוכי? כמו שאמרה רבקה. בסדר? למה זה אנוכי? ולאן הולכים? זה בתמצית, זה הדעת שזוכים, זה הקול הגדול שזוכים לה, על ידי הדעת שכל דבר בעולם ובכל מקום מלובש חיותו יתברך.
אפשר לשלב את זה גם, להגיד שפשע מצב זה בגלל שהוא אוהב אותי.
כן, זה ודאי, זה אותו עניין. ברגע שאני חוזר לדעת שהוא אוהב אותי, אני גם חוזר ביחד עם זה לדעת.
זה הקושי.
את פשר המצב. ועד רבה, יותר מזה, במקומות הכי נמוכים ורחוקים, מלובש חיות גבוה מאוד בבחינת סתרי תורה. זאת אומרת, את הסודות הכי גדולים של החיים שלך, מלובשים במקומות הכי נמוכים. אז אם כבר הגעת לפה, אז תדע שלא רק שהוא פה, הוא פה יותר ממה שהוא היה אי פעם. ואם את הדעת הזאת יש לך באותו רגע, אז מתבטל את ההסתרה. הבעיה שיש לנו ספקות על זה. על הדעת הזאת באותו רגע, אבל אם זה ברור לך שדווקא במקום הנמוך הזה יש, האור שלו נמצא ויותר מאשר אי פעם, אז נפתח השער. על כן, מי שנפל מאוד צריך לדע ששם במקומו דייקה יכול להתקרב אל השם יתברך ביותר, כי שם דייקה נעלם חיות גבוה מאוד. ואז כשאתה חוזר מהברוך הזה, אז מתגלה על ידך חידושים נפלאים באמונת חידוש העולם ובדרכים איך לצאת מהעניינים וכו'. אז כל זה, זה מה שאנחנו מבקשים לעצמנו בכלל בחיים ובפרט בעסק התורה. זה הכוונה הכללית כשאני ניגש ללמוד. אז הוא מדבר על זה שאתה צריך לכוון את דעתך, מה באת לחפש פה. באת להבין עוד משהו על הפסוקים, עוד איזה חידוש על אברהם אבינו וזה. אז זה גם טוב, אבל העיקר צריך להיות מכוון שאני רוצה את הדעת מהסוגים האלה שאנחנו אומרים, זה מה שאני רוצה שיתגלה אליי, וגם זה נסתר מעיניי. טוב, קורא כל מיני מילים, איפה זה? וזה גם כן דורש תפילה. תפילה שמאחורי כל הדיבורים האלה יתגלה אליי זה, וזה ישנה לי את החיים. וזה ההתכוונות לקראת שבועות, שהוא זמן מיוחד של רגעים של התגלות הדעת הזאת. כי הרחמים הוא כפי הדעת. עכשיו, יש עוד יותר גבוה, וזה נחמד שהוא מסיים איתנו בזה, בזה היפוך כזה. השלום תלוי בדעת, והמחלוקת הוא הפך הדעת. בסדר? דעת זה קשור לחיבורים, במקום ניתוקים. אך יש מחלוקת לשם שמיים שהוא באמת דעת גדול מאוד יותר מהדעת של שלום. אז יש, אם הגעת לשם וכולך מלא שלום ורחמים ודעת, אתה יכול להכין את עצמך לפגוש למשהו עוד יותר גבוה, שזה מחלוקת לשם שמיים. שזה אפילו עוד יותר גבוה משלום, ככה הוא אומר. כי באמת זה המחלוקת, הוא אהבה ושלום גדול. זה מחלוקת מאהבה עמוקה.
מה זה מחלוקת לשם שמיים?
זה לא מחלוקת בשביל לריב עם החבר וכסח ומאבק כמו שרוב המחלוקות שלנו, זה מחלוקת מאהבה גדולה.
מה כדי לדייק המחלוקת הזאת נגיעה?
אז עוד לא הגענו לשם כי אנחנו עוד לא מספיק פגשנו את הדעת הרגילה של השלום, וכשנגיע לשם אז אומר לך תדע לך יש עוד איזה משהו, אבל לרובנו רוב המחלוקות שלנו הם לא לשם שמיים, אז לכן אנחנו, מה זה מחלוקת? לא מכיר מחלוקת לשם שמיים. רעיונית.
לשם שמיים.
לשם המטרה הטובה של התקדמות הבריאה לתכלית שלה, שזה באמת מוליך להתקדמות ולהתקרבות ולהתפתחות.
זה שיש מחלוקות.
כן.
אוקיי.
כן. אז רוב המחלוקות שלנו, הם לא לשם שמיים גם עם זה, אבל...
יש פה מחלוקות של גמרא כאלה, שהם
כאילו... זה גם קשור. זה גם קשור. אבל... כן, בסדר, בהנחה שכן, בגמרא. אבל יש משהו... של סתירה דווקא שהולכת להביא אור יותר גדול. אבל אם אני עושה מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, אז זה באמת רק מביא צרות. לא רק, אבל בעיקר מביא צרות. יש מצב שאני אחלוק על מישהו מאהבה ושלום גדול. ואז, וואו, זה דעת עוד יותר גדולה. כמו היכולת, אולי נגיד את זה ברמה קצת יותר פשטנית, זה היכולת
לא להיות נחמד כדי להביא את הבן אדם למקום יותר גדול.
למשל. כן, שזה מעלה עוד יותר, קודם כל אני צריך ללמוד להיות עם שלום. נחמדות, הרבה פעמים זה לא בא משלום. נחמדות זה בא מלא נעים לי, אני לא אוהב סכסוכים, לא אוהב פיצוצים וזה. אבל יש מצב שבאמת התנועה המרכזית שלי היא לחבר אותנו ולא זה. ויש מצב, כמו שאת אומרת, שאני שיא לא נחמד, וזה הולך להרים את הבן אדם פי אלף יותר גבוה באמת. זה הרגע שסובב לו את החיים לטוב. אבל את זה אני צריך לעשות, כשיש לי לב נקי, אז אני יכול, לא, זה ממש הדגמה טובה. כשיש לי לב נקי לדבר הזה, אני יכול להיות מאוד לא נחמד אליו, מאהבה, בנתינה, ואז בום.
זה משהו שצריך נורא להיזהר.
נכון, אז באמת.
ואתה לא יודע באמת אם אתה...
כן, לא, כשאתה יודע, אתה יודע, אבל זה נכון שקודם כל אני צריך לנקות את עצמי הרבה ממחלוקות שהן לא לשם שמיים. ואז להרשות לעצמי יותר להיכנס לזה. אבל אני חושב, כל אחד במדרגתו יכול קצת. זאת אומרת, איזה רגעים שאתה שם גבול לילד שלך באמת מאהבה, ואתה יודע כבר, אתה מכיר את ההבדלים, מתי אתה שם לו גבול מתוך שאתה כועס עליו, ומתי שאתה שם לו גבול באמת מאהבה, שבאמת אתה לא היית רוצה. אני זוכר פעם אחת, היה לי איזה נצנוץ של החוויה הזאת, שנסענו לזה לפעמים, הילדים רבו בדרך כלל, זה משהו שנורא הבטחנו להם, ובדרך כלל אתה כזה, נו, בקרחין, נפקו לנו כל התוכניות, טוב, חוזרים הביתה, זה עם כל ההוגו, בסדר? והיה פעם אחת באותו רגע שפשוט קלטתי שאני יכול, אני באמת יכול לוותר וניסע לים, ואני רוצה לנסוע לים, ואני באמת רוצה שיהיה להם ים. רוצה. פשוט נשבר לי הלב שאני צריך עכשיו לזה, להגיד להם שחוזרים הביתה, אבל אמרתי להם חוזרים הביתה. וראיתי בשבועות אחרי זה כמה טוב זה עשה להם. אבל זה באמת, פתאום, זה הפעם הראשונה שהתחלתי להרגיש את המקום הזה שבו באמת, באמת אתה מת שהם ילכו לים. אין לך שישהו, אז זה, לא, אני עדיין רוצה שתלכו לים. לא שזה...
שמרת להם את זה גם?
לא.
אני רוצה ש...
אולי לפעמים, אבל זה לא העיקר. זה לא העיקר. הרבה פעמים אנחנו אומרים את זה, כי הלב שלנו לא נקי.
זהו, זה מה שאני אומר.
לא, אז לא. אם הוא להגיד או לא להגיד, אבל הרבה פעמים אתה רוצה, אני ממש רוצה שנלך, אבל בגללכם. לא שם.
לא בגללכם, לא.
לא משנה, אז הם מרגישים את התדר הזה גם אם לא אמרת אותו. כן, אז אני כל כך רציתי ללכת להם. אני כל כך, נו, אז אם תלך להם, מה אתה רוצה ממני? אז, אבל, שזה אהבה ושלום גדול, ובמצרים שהדעת בגלות בוודאי לא היה מחלוקת לשם שמיים וכולי. טוב, זה הומום לקראת הזה, אבל לזה צריך הרבה המתנה והשתוקקות, שזה בספירת העומר אנחנו סופרים ומכוונים את עצמנו לרצון והשתוקקות לדבר הזה. אבל זה העיקר, לכוון שאת זה אתה רוצה ואתה מבקש לעצמך וכולי הרחמן ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה משיבת ושפיזיני לעין קדישים הרחמן ישפיע עלינו שפע קדושה וטהרה משיבה ושפיזיני לעין קדישים אברהם ויצחק ויעקב משה שפע רצינה עלינו, זכותם תהה מגן רצינה עלינו. אה? זה אמרנו, זה לחן של מרדכי יצהר לתוספת לברכת המזון שאומרים בסוכות. תכתוב הרחמן מרדכי יצהר. שזה יהיה בעיקר ניגונים ומיעוט דיבורים. כבר מזמן